הועלו את ההתחלה של הפסקה, אנחנו צריכים גם לסיים אותה וגם להתקדם לפסקות הבאות. אנחנו רק עצרנו ממש בסוף הפעם הקודמת, כל סוגיית התענוג שהרקע מדבר עליה, שמעוררת שבה פתח המשרד ישרים, שאדם, מה אכפת אדם מרמו, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם, כמו שגם הרב מזכיר כמה פעמים מדברי הזוהר, שעד שתענג על השם, על השם דייקה, שזה כמו שכתוב בספר יצירה, שאין למעלה מעונג, שזה דבר ש כמו שהרב כאן אומר, מעורר איזושהי התנגדות מוסרית קצת, כי זה יותר מדי להציב את האדם ואת הענה שלו במרכז. וקצת פתחנו את הסוגיה פעם שעברה, שדברי המחל האלה קשורים לסוגיות יותר ברומו של עולם, גם שהרמח"ל גם בהם עסוק, של תכלית בריאת העולמות, ודרך זה הגענו לדברים של הרב זצ"ל, שבשאלה האם תכלית בריאת העולמות היא תכלית הטוב להיטיב, שבעצם שכל העולמות נבראו בשביל להיטיב עם הבריאות, או שתכלית כל העולמות כולם זה עבודה שיצור גבוה לגלות את שמותיו, לגלות את הנהגת האיחוד, וניסוחים שונים שהדברים נאמרו, שמאחורי הדבר הזה בעצם מסתתר גם השאלה מאלה כלפי האדם, שאם תכלית בריאת העולמות היא תכלית טוב להיטיב, אז להיות מקבל טובה זה הכי מה שמכוון לתכלית בריאת העולמות, ואם תכלית בריאת העולמות היא לגלות את שמותיו, עבודה שייצור גבוה, כמו שהרבה הרחיבו לדבר בדבר הזה כבר רמר גבאי ובספר עבודת הקודש ונפש החיים, וכמו שגמרנו שגם במחל עצמו יש ניסוחים כאלה, אז יכול יצא שגם מצד עיקר חובת האדם בעולמו הוא להיות כלי לשכינה ולאפשר כן, למגמה הזאת שהיא כולה צור גבוה להתגלות בעולם. וכמו שראינו שברמח"ל עצמו יש קצת מעין איזשהו אי בהירות מה בין שתי המגמות האלה היא עיקרית ומה נתפלת אל הצד העיקרי, והגענו לדברים של הרב הצה"ל שבהן היה שם שיש צד שכל המבטים האלה נכונים, ו יש צעד שנכון לכנות אותם גם בשפה שלישית של פג עליי פג עליך, וכמו שהוא אומר שזה בעצם קשור לספקות הנצחיים שלעולם לא תהיה בהם הכרעה, כמו שזכרנו כבר כמה פעמים שהרב מחבר זה לעוד כמה סוגיות של ספקות נצחיים שלעולם תהיה במכרעה, שזה בעצם זה בא לומר שכל מבט מצד אדם הוא נכון, בלשון הגמרא שמה שמה שיצחק אומר לקדוש ברוך הוא ש פלג עליי, שבהתחלה אומר לו שכולם עליך, שאת כל הצדדים שקשורים לכל החלקים בעם ישראל באמת הפעילים שאין להם הסבר מוסרי, אז הם תקבל אתם כולם עליך, ואם לא פלג עליך, ואם לא אז אלא כולם עליי, קריב את נשר גבי המזבח. שהרב מסביר שזה בעצם הבירור על גבי כל השאלת הרע בעולם, וכל התהליכים הסמויים הפעילים שקיים בעולם, האם הם כולם קשורים למגמה אלוקית, לאיזשהו צורך גבוה, או שהם כולם קשורים לתהליכים שישראל צריכים לעבור, שזה כולם עליי, ויש את המדרגה, שכנראה פנימית שמצאת בתווך ביניהם, שזה פלג עליי פלג עליך. קצת דיברנו שפלג עליי פלג עליך בא להעיר בכל סוגיית העונג, שהיא בעצם כאילו קשורה לפלג עליי, להעיר אותה מתוך מבט נשגב יותר, מתוך מבט, שזה מה שרב כאן אומר, שאילולי חטא אדם הראשון, אילולי שהייתה נפרדות בין, בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, אז כל מושג העונג היה נתפס כמשהו אידיאלי, כמשהו אלוקי, כשעשויים אלוקים שאותם הקדוש ברוך הוא רצה לגלות בבריאת העולם, לוויתן זה יצאת לשחק בו, זיקה בין הקדוש ברוך הוא לבין הנבראים היא זאת שמעוררת נקודת חיות, התקשרות מאוד מאוד גדולה, שההתענגות שבה היא בעצם חלק מה, אולי לא רק חלק, אלא היא הביטוי העז לעוצמות האדירות שנעשות כתוצאה ממפגש בין שמיים לארץ, בין אלוקים לבריאה, בין האור הסוף לבין הסוף, שהוא מעורר התענגות מאוד גדולה, כמו שאמרנו שעונג זה עדן נהר גן, כן? זה הנהר הזה שמחבר את העדן אל הגן, אבל צריך להבין את כל הדבר הזה כגילוי מיוחד של הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות בעולמו, ישמח השם במעשיו שמגולה בתוך כל התנועה הפנימית הזאת, וזה כמו שראה לי בדברים של הרב הנזיר, שמדויק מדברי הרמח"ל, שהוא מנסח את זה, מה חובת האדם בעולמו שיתענג על השם. להתענג על השם זה קודם כל חובה, כן? שם הרב הנזיר ככה מדברים שכך נזכרנו, דיברנו על זה גם בעבר, באורות הקודש ב', שהרב הנזיר עושה סקייה היסטורית, שאצל חכמי אומות העולם הרבה דיברו ש... פסגת כל התכלית של האדם זה העושר, כמו אריסטו שדיבר שזה בעצם התכלית שאמורה להיות מושגת מכל האדם עצמו, והרבה חלקו עליו ודיברו שבמיוחד גם בעת החדשה קאנט שהתנגד מאוד למוסר תועלתני ודיבר על לעשות את האמת מצד שהיא אמת ואת הטוב מצד שהוא טוב, זאת אומרת להיות כן, שיש לה מוסר ערך עצמי שלא נוגע באדם עצמו, ומה שהרב הנזיר ככה מאוד מרחיב לבאר ומתאר זה גם דרך בעל הקידה, שהעומר ישראלי הוא עומר כזה שמאחד את שתי התנועות האלה ביחד, הוא אומר שם מצווה מאוד חריפה, שאם זה רק עושר בלי חיבור לאמת, אז זה ודאי דבר אגואיסטי ולא מוסרי. אבל גם לכיוון הפוך, אם זה אמת בלי עונג, אז זה מוסר אכזרי, ככה הרב הנזיר יסלח את זה שם באורות הקודש ב', שזה בעצם זה אומר שזה תביעה חסרת, אם לא מזהים בעונג, אז זה עצמו אומר שאין, הטוב לא נמצא בה, נמצא בה רק האמת בלי הטוב, זה עצמו בעצם מבטא משהו חסר שקיים שם, ובעצם התנועה הזאת של העונג לכן היא משהו מאוד מאוד כשנמצא בתווך בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, משהו שהוא מאוד מאוד מעצים ומגדיל את הפלא העמוק שגנות בתוך כל המציאות כולה, יכול להיות שמלא בהקשר מסוים זה כאן הוא התכלית של כל המציאות כולה, של ההתעצמות של הנברא בתוך הבורא עצמו, אבל כל זה זה גילוי שהוא בעצם אפשר לראות בו גם צורך גבוה, כאילו לראות אותו כאיזושהי שלמות גדולה שקיימת בעולם. ונראה שקצת שערב כאן בעמוד הבא, כן, קצת סיימנו בסוף פעם שעה לדבר על הצלצלה, אבל אני מתקדם קצת, הרב אומר בהמשך, שהמצלת השערים קידם אותנו, אמר, באים אנו אלינו, רואים אנו, שערים עוד ביותר תראה, שהתכלית האמיתית היא הדביקות בשם ידבח. כי רק זהו הטוב. בכל זה שרשורו בני אדם לטוב, אינו אלא אבל ושם ניתן. ולפני מה שהרב מדייק בדברים, קודם כל הרמח"ל דייק ופיתח את המושג יותר. ממושג עונג הוא פיתח אותו למושג דבקות. שבמושג דבקות מאוד מאוד מודגש, לא רק הצד החד-צדדי של המתענג, אלא בדבקות מתואר הדדיות, החיבור הפנימי שקיים בין המשפיע לבין המושפע, שבהקשר האצילי הזה של לראות את העונג כביטוי של דבקות, כביטוי של קשר חי, זה בעצם מזכך את הדבר הזה ל... כמו שאמרנו קודם, להפל גלי, פל גליך, להבין שיש כאן איזשהו גילוי אלוקי מיוחד, שזה הקדוש הוא משתעשע עם הלוויתן, זה שעשועים עדידיים שאולי מבטאים את איזה ביטוי עוצמתי, חי, עמוק מאוד, שיש בו, ולכן לא לכן, כמו שהזכרתי קודם, הרב אומר שאין בו הכרעה, שאפשר לראות אותו לגמרי מצד הנותן, אפשר לראות אותו מצד המקבל, מה שפעם שברה דיברנו, שכל הסברה, חלקית של מה תכלית בריאת העולם בסוף מגיעה לאבסורדים, ויש גם משהו שקשה לצפות אותו באמצע, אפשר לראות אותו לגמרי מצידו את בך ולגמרי מצידנו, ובצורה עמוקה פנימית יש כאן איזה משהו עמוק פנימי שחי בתווך בין שתי הדברים האלה, שהוא זה שלגמרי מבטא את שלמות המגמה האלוקית ולגמרי מבטא את המיצוי המלא של כל העולמיות בתוך התהליכים האלה. רק הביטוי כמו שאמרנו, של דביקות, קודם כל במשמעות העמוקה שלו הוא מאוד מבטא, כמו שאמרנו, מצד אחד את ההדדיות, מצד שני, דביקות זה, במידה מסוימת, שיא קורת הרוח, כן, וזה הדברים קצת מזכירים את הדברים של האגליטל בהקדמה שלו, ששם הוא מבאר בהרחבה עד כמה, למה לימוד תורה שנעשה מתוך עונג, לא רק שהוא לא פוגע בלשמה של התורה, אלא שהוא תכלית לימוד התורה. ועד כדי כך שמי שלומד תורה לא מתוך עונג, לא קיים את מצוות לימוד תורה בשלמותה, זה רק בחינת שלב ראשוני לקראת התכלית האמיתית של התורה, שהיא תתגלה דווקא בצורה של עונג. ושם הוא מסביר כי לימוד תורה זה להתעצם עם השם יתברך. שם הוא מזכיר שזה לדוב כבו ידבק בתלדי רחמים, מזכיר את הביטוי הזה, הדבקות כאילו. ולהתעצם הוא אומר, אם זה לא מתגלה בנקודת החיים העצמית של האדם, אם זה לא מעורר גם את הנקודה שאנחנו קוראים לה אגו, שקוראים לה נקודת העני, אבל אם לא מתעצם באדם עצמו, אז הוא אומר שרובי תורתי כמו זר נחשבו, ושם בצורה קצת מבהילה, בסוגריים, הוא אומר, ואין רשי סנהדרין, דיבור מתחיל ודבק, מה שכתב שם, אני באמת, אין לי אומץ לפתח את כל המקור עצמו, רק נגיד שהנושא של רשי שם קשור לקשר בין, שצריך להיות בין איש לאשתה ודבק באשתו, שגם דבקות בין איש לבין אישה, רשי שם מסביר את לימוד הגמרא שם שרצה לומר איזה איסורים יש לבני נוח, אז שם רשי אומר שכל דבקות שאין אימה עונג, רש"י אומר, איננה דבקות כאילו. שבעצם תנאי מהותי בעונג שיתגלה בצורה של דבקות. ובדיוק כמו שבקשר בין איש לבין אישה, ההתענגות היא לא יוצרת אגואיסטיות, אלא אדרבה, יוצרת הכללה. ואם אין את המקום הזה של, של העונג, אז יש איזשהו צד מסוים של הפרדה, כי העונג הוא ביטוי לנקודת ההתעצמות של כן, של האיש ואישה זה בזה. אז ככה גם בסדרי אלוקות, הקשר הגדול בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, חייב להתגלות דרך הדבקות. אז מלא יוצא את דרך העונג, סליחה. אז בעצם אנחנו רוצים לומר שהדבקות היא המרחב שבו מתגלה התכלית של העולמות. וההתענגות על השם היא התוך הפנימי, לכן המשרת השרים שאמר שאדם לא נועד אלא מתענג על השם, הוא נגע בהתרחשות הפנימית שקורית בתוך הדבר הזה. אלא כדי, נקרא לזה ככה, לזכך את מושג העונג, לא כמו שאנחנו מכירים אותו אחרי חטא אדם הראשון, שאנחנו, העונג הפך לנגע והפך להיות כולו שריות, איך אדם שרוי בתוך העולם הנפרד מהאלוקות, כי את הכל הוא רואה כבר בצורה של פירודיות, אלא לקשר את העונג אל המקום האצילי האידיאלי שלו, לכן הרמח"ל אחר כך העמיק עוד ודיבר על דברים האלה בצורה של דבקות. אנחנו בעזרת השם בפסקה הבאה קצת יותר נדייק את המילה דבקות. לא, הדבקות היא קודם כל מבטאת הדדיות, מבטאת קשר, מבטאת את המקום שבו, כאילו, יש בו משהו מסוים שאני סי משתחרר מעצמי אל עבר הזולת, אני לא נשאר בתוך עצמי, אלא אני נדבק עם משהו אחר. כל דבקות יש בו משהו מסוים שהיא הפך הפירודיות, היא סי ההתאחדות, והיא בעצם, נקרא לזה ככה, שיא המקום הזה שבו אדם יוצא ממרחב הנוחות הפירודי שלו ומתקלל באלוקות.
והעונג זה כבר משהו שהוא רק אצלי?
לא, 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 לא. עונג האמיתי, עונג האמיתי הוא מה שמורגש בתוך הדבקות הזאת, הוא התוך הפנימי שלה. כי התוך הפנימי שלה, עד שאנחנו חוזרים להרגיש אחד, שכל אחד זה אחד ש, 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 שיש דבקות, אני מביא את המשל בין יש לאישה, אז הוא מרגיש לגמרי שהוא אשתו, והיא מרגישה שהיא לגמרי הוא, והכל חוזר להיות אחד. לכן אלה, במקום במיוחד הזה, כל המושג של העניות, העני והכללי, מתאחדים לדבר אחד.
זה לא נמצא בדבקות, מה יש בתענוג שמוסיף על זה? גם הדבקות בעצמה זה אני, זה
היחד. דבקות ששתי חלקי דבקים אחד לשני, לא יודע, צריך לשאול אותם אם נהנים
ממני. כאילו התענוג זה הדבקות השלמה. כשיש תענוג זה דבקות שלמה.
כן.
זה רק סימן לזה, העיקר זה הדבקות.
לא, לא, הפוך. אני רוצה ללמוד בדיוק הפוך. הדבקות היא הכלי. היא בעצם הניסוח יותר בשפה שלנו, שאנחנו נוצאים אחרי אחד אדם ראשון, שלא נחשוב שתענוג זה חלילה אגואיסטיות, לכן הוא ניסח אותה בצורה של דבקות. אבל דבקות היא במידה מסוימת רק המרחב שבו נעשה התענוג, שהיא בעצם מבטאת חיבור של שתי עצמים זה לזה. אבל לא מודגש כאן את הנקודה הפנימית שלהם, עד שבעצם כל חלק וחלק מגיש את השני בו. כשאתה יודע על דבקות, אתה יותר מדבר על הצמדות של שתי דברים. אנחנו נגיע לפסקה הבאה, נראה שיכול להיות דבקות שהיא ממש אפילו מחיקה של העצמיות של האדם אפילו. כמו הערצה למשל, היא גם דבקות, אבל היא שים מחיקת העצמיות של האדם, ויכול להיות אפילו, לדעתי גם מושגים אפילו של התבטלות, גם אמש במשהו מסוים של דבקות, שטיפה בטלה בים, היא דבקה לגמרי בים, חזר להיות אחת, אבל היא מחיקה לגמרי של עצמה. לכן הרמח"ל אומר, התכלית האמיתית של העולם, בצורה תמיד דקת, היא עונג. אלא עונג, בשפה שאחד אדם ראשון, היא נשמעת הדבר הכי אגואיסטי. לכן אחר כך הרמח"ל מפתח את השפה שלו לדבקות. אבל מי שיודע שפסגת הדבקות, כמו שרש"י אומר, היא ודבק באשתו, זה תענוג, כי אין דבקות אמיתית. יש דבקות חלקית, או אפילו מזויפת, או לפחות חיצונית. אבל דבקות אמיתית היא תענוג, אז בעצם המילה דבקות זיקחה את, את המילה תענוג. שזה בעצם, באים אנו להלן, זה תהליך שבו הרמח"ל מסגל אותנו, קצת להחזיר אותנו למצב של לפני חטא אדם ראשון, שבו האדם היה כלול בעץ החיים, אז הכל היה נעשה בצורה של הכלל ולא בצורה של הפרדה, שאז, שבמקום של הפרדה, מילת התענוג פתאום הופך להיות המקום הכי מרחיק והכי מנתק והכי משקיע את האדם בתוך המקומות הנמוכים שלו, כן? שאני מתיתי על דבקות בשם ברך, כי רק זהו הטוב, וכל זה עד ששבו בני אדם, טוב אינו אלא אבל ושם ניתן. והרב אומר שאם כל מה שהרמח"ל קידם אותנו לביטוי פחות מתאה, כאילו נקרא לזה, אבל גם בו עדיין יכולים להיות סיגים מהקומה הראשונית של מושג התענוג, כי הביטוי שהתכלית האמיתית הדבקות של ברך, כי רק זהו הטוב, וכל זה שבני אדם לטוב אינו לאבל שב וניתה, נראה כאן שהרמח"ל בא להזהיר אותנו מאיזשהו זיופים של הדבר הזה. ולכן אומר הרב, אנו טובים את עצמנו אחת, שתי דברים. אחת, שהדבקות הדבקות הזאת בעצמה תהיה משולד בקרבנו בצורתה התאורה מכל שמץ אגואיסמוס נשפל. שגם שאתה מתעלה למושג הדבקות, אתה עדיין יכול לתפוס אותו בכאילו דבקות, אבל בעצם אתה עדיין נשאר במושגים הפירודים, ועדיין אתה יכול לתפוס אותו במקום שיש בו איזשהו משהו מסוים של שמש של אגואיסמוס נשפלת. את המשפט הזה, עוד מעט נבוא לפסקה הבאה, נראה שאפשר להבין אותה כממש רגרסיה לשלב הקודם, שכאילו אני מדבר גבוהה גבוהה בשם הדבקות, אני נשאר בתוך עצמי, אפשר להבין אותה שאדרבה, שבאמת אדם התקלל בעולם הדבקות והשתחרר מהצורך בעונג, אבל הוא הגיע לאגואיסטיות אחרת שיש בתוכה, כי יש כאן זה משהו סוף סוף כל כך הסתבכות שבאנו בעקבות חד אדם הראשון, שמאוד מאוד מקבט את האני ימלוך, שגם כשאדם מדבר על שפה אמיתית שלצאת בעצמו אל דבקות, עדיין יש איזשהו משהו סמוי של הישגים של אגואיסטיות שנמצאים בה, זה עוד רגע נסביר את הדברים. אבל ישר הרב בא לומר גם את הצד החיובי. נכון שהצד השלילי בתזכורת הזאת של המחל, וכל זה שבו בני אדם לטוב אינו אבל שם ניתה, הוא בא מאוד לזכך אותנו. אבל מאותו משפט אומר, ושנית, הדבקות אלוקית במובן העליון, אוצר הטוב המקורי, צריך שעלה את כל מה שחשבו בני אדם לטוב, שיהיה באמת טוב. ולא עוד, אלא גם מה שעשו בני אדם לרע, צריך שיהיה נודע שהוא טוב, מפני שמת אין רע, כי אם טוב. הרע אינו אלא דמיון כוזב, ושם ניתה, מפני שאינו מציאות, וכאן הרב מעלה פנינים מדברי הרמח"ל, שהרמח"ל כאן בעצם כאילו בא כאילו קצת לסייג אותנו, לקרר אותנו, ולא לתת לנו להיות קשור לדביקות במובנים כאלה שיורו בנו את רגשי העונג המזויפים שלנו. אבל באותו משפט, דווקא הרמח"ל מאוד מאוד נתן הסברה ואמון סמוי פנימי לעצם הרגשת הטוב שקיים בנו. כי כמו שאומר, כי רק זהו הטוב, כל זה שישבו בני אדם לטוב, אינו אלא אבל ושם ניתה. שבאמירה הזאת, שכל מה שישבו בני אדם לטוב, אינו אלא אבל ושם ניתה, מדק הרב, שהוא יוצא, שכל המושג שנקרא טוב, הוא מילה נרדפת לקשר לאלוקי. שלא יכול להיות טוב, שהוא לא קשר לאלוקי. וזה המהר"ל, הרמח"ל, רומם את מושג הטוב, שהוא מושג העונג, רומם אותו למשהו אלוקי לגמרי. וזה לכן מלא מדייק מכאן הרב, דבר קצת מפתיע, שלכן אומר, כל מה שעשו בני אדם, צריך שיעלה, כל שעשו בני אדם לטוב, שיהיה באמת טוב. אז אם סוף סוף בני אדם כן מרגישים מתיקות בשוקולד, מרגישים מתיקות בטיול, אז נכון שיש כאן הרבה בזיוף, אבל מאיפה בא להם הרגשת הטוב? הרי כמו שאומר, אין דבר כזה. לא יכול להיות טוב כי אם טוב אלוקי. הוא לא אומר, יש טוב שהוא לא אלוקי, אבל הוא לא בסדר, רק טוב אלוקי בסדר. אין טוב, אלא טוב אלוקי. אז מלא כל מה שבן אדם הרגיש שהוא לטוב, אמר עכשיו צריכים לרומם אותו, ולהבין את הטוב האמיתי שקיים בו. שזה בעצם עכשיו, עלת ניצוצות שקיים כאן בתוך הדבר הזה, כן? צריך שאלה את כל מה שרשום בני אדם לטוב, שיהיה באמת טוב, וכאן מגיע למשפט הרבה יותר מביל, ולא עוד, אלא גם מה שרשום בני אדם לרע, צריך לדע שהוא טוב, מפני שבאמת אין רק אם טוב, אפילו דברים רעים, שאדם מזהה את הקליפתיות שקיים בהם, אבל אחר כל, יש לו צד שהוא נמשך אליהם, זאת אומרת, יש צד מסוים שהוא מרגיש בהם קורת רוח, מאיפה באה קורת רוח הזאת, אם הייתה כאן אמירה מאוד רדיקל של הרמח"ל, אין מושג כזה טוב, כי אם טוב אלוקי. אז מאיפה בא לאדם קורת רוח בדברים האלה? כנראה שאפילו דברים שרב הקליפה על הטוב שבהם, אבל יש בהם איזשהו ניצוץ טוב, ולכן מלא זה מסקיק לעשות הרבה עבודה ביטושית, הרבה עבודה זיכוכית, אבל לזהות את נקודת הטוב שקיימת בהם. אז אותה אמירה, באותה אמירה שהמח"ל באה לדרוש מאיתנו, גם שמתעלים מהעונג אל הדבקות, להיזהר לא להיות אגואיסטיות, כי אין טוב אלא טוב אלוקי, באותה משפט הוא רק נתן לנו גם דרך של תיקון, של לזהות את הנקודה הפנימית האמיתית שקיימת, ואפילו בדברים שידמו בני אדם לרע, שיש בהם איזושהי נקודה טוב אמיתית, אילאית שקיימת בהם, שזה ממש איזשהו סדר תיקון מאוד מאוד, של מה שנקרא העלאת עולמות, העלאת המידות לשורשה, מה שהרב ידבר עליהם הרבה בסדר הבא. ישר אחרי זה, לכן בא הרב ומביא סיוג שלישי של הרמח"ל. אמנם.
על איזה אמירה
של המח"ל מדבר? המח"ל אמר את המשפט, כי זהו הטוב, בכל זה שהוא בני אדם לטוב אינו, אלא אבל שבל ניתה. אז מה אמר כאן? הוא לא רק אמר, וכל מה שהוא אדם הוא טוב, אבל הוא לא הטוב הרצוי, הוא לא טוב פשוט.
זה שם באותו
משפט. כן, באותו משפט, יש כאן ציטוט, אתה יודע מפזרות כאן, זה פשוט ציטוט, פשוט בתקופת הרב הנזיר לא היה עדיין את ה... איך קוראים לזה? את הגופן האחר, אבל היה ציטוטים, אז הוא עשה את זה ככה. כן, הכל מפרק א', הכל מפרק א', הייתי צריך באמת ברצינות, פשוט אמר, היום לומדים מסיעת ישורים. זה פשוט, זה קצת זה, אבל זה פשוט, הוא מתקדם שלב על שלב בהקדמה של מסיעת ישרים, התחיל מהמילה עונג. מה זה? כן, בפסקה הבאה, לא, כן, לא שורה אחר כך. כמה שורות אחר כך, אחרי שהוא מדבר על בני המקום וכו' וכו', נכון? אז זה... מה זה בו בוטעת?
להתענג על השם, והעידון הגדול מכל הדברים שכם נמצא במקום הידון הזה בעולם, אמת העולם.
חכה, 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 הרבה, 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 חכה.
בדרך להגיע למחוז לפצנו העולם, דומה לתחוז דור, והאמצעים גאים לאדם מתחיל את המצוות.
שתעמיק עוד, יש לו צעידנו, זה מתחיל, אחר יש משפט, מתחיל שתעמיק עוד.
לא מתפקפק, רק רציתי
להגיד. כן, 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 כן. טוב, אנחנו, כאילו, השיעור היה בנוי על זה שאנשים יודעים מסעת ישרים ישר והפוך, זה, כאילו, זה תנאי כניסה לשיעור, כאילו. ושאתם, עברתם על קו הישר, ועברתם מחוץ צדיקים, בלי שלא סגרו לספרי מוסר, אנחנו לא, כאן ככה, בכיף כזה, אורות הקודש להם, מה זה? איך, איך?
לא,
יש שתי טעמים פה את הרמח"ל שם, זה הראשון.
אה, זה הראשון, כאילו, מה זה?
כן, יש עוד, אחר כך יש עוד, יש טעמים פה, תראה, לא יש לי...
אה, כן, רגע. כאן אין לי כאן את ההדגשות של ה... לא, אני זוכר מההוצאה שלי, כאילו שם כל פסקה מתחילה וזה כאן זה... איפה? אני... שאני צריך איזה... לא, שאני אקח לי ממצא זה... לא, מה זה יותר, כן, יותר זורם, כן, תודה. ושתסתכל עוד בדבר, תראה, כי השלימות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך, כמו שאני אומר, ואני קרבת אלוקים, לי טוב. זאת אומרת, אחד שאתה אבקש, כי רק זה הוא הטוב, וכל זה שוב נאדם לטוב, אינו אליהם, ולשם ניתן. כן, אז כאילו, בעצם, מה זה שתסתכל עוד בדבר? זה בעצם מקדם אותנו, אמר אמירה ראשונית, שאין לנו בשלות לקבל אותה, עכשיו הוא נותן לנו כאילו להבין אותה, קודם כל מרומם את מושג, מרחיב נקרא לזה, לא מרומם, מרחיב את מושג העונג למושג הדבקות, ובדבקות עצמה מזהיר מחולשות סמויות שעדיין יכולות להיות קיימות בה, אבל נותן פתח להעלת ניצוצות שבאה מתוך הדבר הזה עצמו, ועכשיו עובר אל השלב הבא של המחל.
הרב מבין את זה בצורה שהוא בא
להעלות איזו
תות, אבל
עכשיו
הוא דווקא הפוך.
ברב או ברמחל? ברור שזה צריך את העניין של הרב לצל. אבל הרב לצל אומר את הדברים האלה כי הוא קרא את ספרי הרמחל האחרים. כי הוא יודע שהרמחל כתב ספר מצוות ישרים בזכות אותם צדיקים שהחרימו את הרמחל. ואנחנו חייבים להם באמת טובה אישית לאותם אלה שהחרימו, כמעט החרימו את הרמחל, כי בסוף הגיעו להסכם שהוא מפסיק להוציא ספרי ניסטר, מפסיק רק ספרי ניגלה, ולכן כביכול נאלץ הרמחל לכתוב משהו שגם לנו יהיה מותר לקרוא את הדברים האלה. כי בלי זה, תורתו של הרמחל הייתה נשארת סודית. והוא בצדקותו ובחוכמתו, גם ידע איך שהוא כתב את מצוות ישרים, להכניס את כל מה שהוא כתב בקלח ובהדריך במרום וכל ספרי הניסה שלו להכניס אותם לתוך כאן, כמו שקראנו פעם שעברה ממאמר הוויכוח, שהוא מפרש אומר, יש שפה של נגלה ויש שפה של נסתר, כן, אבל בצורה עמוקה פנימית, הרב כאילו כאן קורא דברי רמח"ל כאן לאור הכרתו עם הדמות השלמה והרחבה שנקראת הרמח"ל, כן, מתי היוצאות שלו שבוע הבא, לא? נכון? יסוד שבה יסוד, לא? שבוע הבא אנחנו היינו צריכים את השיעור הזה להקים לשבוע הבא, בסדר. אם שאלו את עוד השאלות, אנחנו נהיה בפסקה הזאת גם שבוע הבא, גם כן. אבל כן, בסדר, מה זה?
זה מדויק מהמילים
שלה, זה פשוט הרב יודע. לא, זה מדויק. לא, הוא יודע, הוא אומר, הרמח"ל אמר משפט חריף. כל דבר, הטוב הוא רק טוב, כי כל זה, 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 אני הייתי אומר, הוא טוב של סטרא אחרא. הוא אומר, לא, הוא לא טוב. מה הוא לא טוב? יש לך טוב, על כוחנו, שעכשיו מה עשה הרמח"ל? זיית מושג הטוב עם מושג אלוקות. על מה עכשיו כל פעם שיש טוב בעולם הוא אלוקות. עכשיו, שאתה אוכל גלידה טוב לך, אפשר לרמות, טוב לך, אבל זה לא טוב כי זה גלידה. לא, אז כנראה שבתור הגלידה יש לניצוץ של תור שקיים בה, איזה כוח חיות, לא יודע שצריך להבין אותו. עד כדי כך שהוא אומר מאלה, הרב עכשיו הולך צד נוסף שזה כבר הרמח"ל לא כתב, אז מאלה אפילו אם יש דברים רעים, אבל אתה מזהה בהם איזשהו טוב, אבל אחרי שהרמח"ל יצר זהות מוחלטת במושג טוב לבין המושג אמת, אז מאלה עכשיו, אפילו בדברים רעים, למצוא בין המצוץ של טוב, כן, זה מטלטל. אז זה בדיוק לכם עכשיו משפט הבא, אומנם הקדמה כזאת, אי אפשר לה להיות יסוד לספר מוסר מעשי, אז אני עכשיו מפתח אתכם שיעור במסעת ישרים, מוצאת אתכם מתושים, פתאום אני עכשיו אומר לכם שתלו ניצוצות מהרה, לכן אחר כך בא הרמח"ל להביא עוד משפט מסייע, כן?
אני אסביר הרב דוד הדרך השחילה, שאם הרמח"ל אומר שכל מה שבני אדם מדמים לטוב בין הרבה ושאר ושאר נדלים, מבטל את כל החשיבה של טוב ורע של האדם. הוא אומר, אם מה שאתה מזהה כטוב, אתה סתם חי בסרט, אז גם מה שאתה מזהה את החשיבה שלך, הדיון שלך של טוב ורע, הוא לא נכון.
כן, מה שאתה אומר עכשיו זה לא, זה משוואה לא מוכרחת, זה מאפשר. אפשר לומר כבר שאנחנו לא מבינים כלום, ואולי גם הרב טוב. נראה לי שהרב כאן, כמו שקראתי, כי הוא הרב מדייק את זה כבר משלב הראשון, שכל מה שחשוב לאדם טוב, שיהיה באמת טוב. הרב כאן מדבר על נצלת יצוצות, לכן נראה לי שהקריאה, כאילו, הקריאה הזאת היא יותר כבר מחויבת לתוך הקריאה הזאת.
זה לא מהמילים שזה...
איך?
זה לא מהמילים ששב ניתן, כאילו בעצם, הוא לא אומר שמשהו לא טוב הוא רע, אלא הוא שב, הוא כלום, הוא אפס.
מסכים. לא, זה מה שהתכוונתי לומר, אין לו מציאות בכלל, אז אם יש משהו שאתה מגיש, אני מגיש בכל זאת למציאות, כנראה שיש בה משהו אלוקי, כי אם לא, זה לא היה כלום. זה שסוף סוף כן, יש הרגשת קיימות במציאות. נכון ש-99% זה קצת קשור לשיעור הקודם שבמאמר בית אלוקים, 99% הוא עין. אבל יש עוד משהו מסוים שנתן תחושה של, 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 של קיימות, שיותר מדי של טוב. אז מלא, הטוב שבא, אלון, אחרי כל הסעת הטעויות, הוא משהו אמיתי. וכמו שאולי, אם כבר אתה מדגיש מעבר למילה שב, את המילה נטעה, שבעצם הכל זה רק טעות, שכל העיוותים שיש זה טעות, כי פשוט צריכים לסדר את הדברים בצורה נכונה, ואז להעלות אותם לכל מה נכון. אני יותר מדי מתעכב בדבר לא מוסרי, לכן הרב אומר, ישר אחר כך, אמנם, למה זאת אי אפשר להיות ספר, ספר מוסר מעשי, כי אחרי עיבוד מרבה מכי התיאוריה, ולכן הרב כאן אומר, שבשביל זה צריכים להפריד את הטוב מן הרע, וזה בעצם השלב הבא של הרמח"ל, אתם מבינים, הרמח"ל התחיל מהנקודה שהיא הכי אמיתית, אבל הכי מסוכנת, שתכלית הכל לעונג, זיקח אותה על ידי מצג הדבקות, את מצג הדבקות, הדבקות הוא עצמו, קודם כל זיקח שתוסר משיגיה, אבל בזה כבר הוא בנה לנו חשיבה של שיגים ותוך, אז הוא בעצם עכשיו גם בנה לנו את כל המבט העמוק של סוגיית העלת הנתוצות, ועל גבי זה ממשיך הרמח"ל ומזהיר אותנו שצריכים לדעת להילחם ברע, שצריכים להיות מידה מלחמתית כדי, כי העלת הנתוצות חייבת לבוא קודם כל מתוך עמדה של מלחמה ללא פשרות בכל השיגים הכל כך רבים שקיים מתוך המציאות, שזה כן מפריד את אותו מן הרע, ויש שיש עסק עם היסוד הרע, עם דבר של מציאות, של מקודם, למרות ששניות לפרנו אמר שאין לה בכלל מציאות, אבל מבחינתנו כן יש לה מציאות, מאוד מאוד ריאלי, שאנחנו צריכים מאוד מאוד להילחם בה, ולא לתרס אליה כאיזושהי אשליה חולפת, אלא כאל משהו מאוד מאוד רציני, שצריכים להתעמת איתו. זה באים לאורלון של דבקות אלוקית עליונה, שהוא תחיד את טוב וכו'. ומכאן, שלב אחרון של המחל, שמשהו מסיים בכל סוגיית המצוות, וכשוגים אני לא יודעים כאמצעי, אלא דבקות הוא להידבק בו בכוח מעשים של תולדתם, זה העניין, כאן הרמח"ל נתן לנו גם את הדרך האלוקית, איך כן לחולל את התהליך שמצד אחד הוא נלחם ברע, מצד שני הוא מעלה ניצוצות, ומזהה את נקודות האור אלוקי שקיים בתוך המציאות, וזה כל סוגיית המצוות, שסוגיית המצוות זה התנוצצות של האור אלוקי כפי שהוא נמצא בתוך העולם, שכמו שהרב כאן בהמשך מבהר, שיש כאן איזה דילוג קצת שהרמח"ל עשה, על הרבה תהליכים שנמצאים כאן בתווך שיסבירו את הדבר הזה, וזה מה שהוא מסביר, כי בתחילת ההיסטוריה, כן, מה שאומר כאן, הדבקות אלוקית יסודה הוא הדבקות בעצמה, תשוקת התואר, זאת אומרת, לפני שניתן לישראל בהר סיני את כל המצוות, היו בדורות הראשונים, כמו שאב כאן אומר, את עצם הדבקות, ובעצמה היא בעצם כל מצוותיך האמונה, כל התחיל של כל התואר כולה, היא ההידבקות וההידמות של האדם ליוצרו להיות חי חיים אלוקים. אלא שאב אומר, וההתהלכות את אלוקים של דורות הראשונים, כן, את אלוקים, כן, והתהלך חנוך את אלוקים וכו'. אמנם ההסתכלות הזאת בעצמה פוגעת במעצורים שנבואו ביותר משך הזמנים, פוגעת הכוונה נפגשת, שסוף סוף אם נרצה רק את הדבקות האלוקית, אז יש כאן הרבה הרבה דברים שיעקבו בידינו, יש מניעות גדולות. וישנן הברקות שלנו, אתה צריך להיות לסויה של תוסם נשיא, ולכן יש את כל הסדר המיוחד שזכינו לקבל במעמד הר סיני, שנותן לנו את התהליכים העדינים שלאט לאט ירוממו אותנו, מזכרו אותנו למקום הנשגב הגדול הזה. טוב, זה כבר יותר פירוט, נהיה לי, אשר הפסיקה כאן כבר נכנס לעומק ההקדמה של מסילת ישרים, אבל מה שנוגע לענייננו זה הבירור היסודי של מושג התענוג, שבמקורו היה כל כך שורשי, עליון לכל הבריאה, בנפרדות הפך להיות כל כך מזוהם, והזיכוך שהוא מקבל את תכונת הדבקות עם כל הזיכוך שלה, והוא זה שבעצם מאפשר חזרה לקחת את מושג הטוב ולהעלות אותו אל הנקודה השורשית שלו. וכאן בחדות אני עובר לרגע לפסקה קופטת וב, רק כי את המילה דבקות אני מרגיש שאנחנו צריכים עוד יותר לדייק. הוא אומר הרב, הדבקות האלוקית האמיתית, כשהיא משפט את שפעה על האויבד האמיתי, היא ממלאת אותו זיו, תענוג והחמת הדת. וכל הכוחות וכל החושבים שלו מהירים ושמחים, העולם וכל מלואו שמח עמו. נראה שהרב כאן מדגיש שאת הביטוי אמיתית, זאת אומרת הרב כאן רומז, יש דבקות שאינה אמיתית, שקשורה לאדם שהוא אויבד לא בצורה אמיתית. ודבקות אמיתית ממלאת אותו זיו תענוג והרחבת הדת. אבל דבקות שאיננה אמיתית היא לא ממלאת אותו זיו תענוג והרחבת הדעת, ולא גם שכל כוחות וחושים שלו מהירים ושמחים, ולא גם זה שהעולם וכל מילו שמח עמו. שזה כאן בא רק בדבר הזה קצת להבחן בין המילה עונג לבין המילה דבקות, שמקודם בצדק, כמו שאב כאן אומר, יש הרבה דרישה לזהות בינה, כמו שהבאנו הקדמת הגליטל לעוד רשי, שלא יכול להיות דבקות אמיתית בלי שגנוז בתוכה הצד התמציתי הפנימי של שהוא עונג, אבל יש משהו בדבקות, במשמעות הבוסרית שלה, שהיא לא רק שהיא כאילו עונג בצורה הבוסרית שלו הוא אגואיסטיות. דבקות בצורה הבוסרית שלה, אני אומר קצת בזהירות, היא לא עונג. ובעצם למה הכוונת הדברים? כי דבקות זה מקום ש... כמו שאמרנו קודם, שאדם בעצם נכלל במשהו אחר, ויוצא מהמרחב שלו, ומתקשר למשהו זולתו, ודבק ואשתו והיו לבשר אחד, או לדבקה בו, כן, למה שחדם אומרים, איך אפשר לדבקה בו, הלא יש אוכלהו, שזה בעצם איזשהו צם מסוים של התקללות. בהתקללות יש משהו שבאמת, כמו שרש"י אומר, בצורה טבעית, הוא מאוד מאוד מענג, שאדם מרגיש קשר, כן, זה משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד שורשי, פנימי באדם, שהרב אומר שזה בעצם כל עומק נטיית האמונה שבאדם, זה הכמיהה של, של הסובייקט להתקלל באובייקט, של הפרט להתקלל בכלל, של הנוקבה להתקלל בדוחה, זה משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד יסודי, שהוא ודאי מעורר קורת רוח. אבל יש משהו במינוח הפשוט של מילת דבקות, שיש בו משהו מסוים שהוא לכאורה ויתור על המושג שנקרא אני. אני יוצא מגבולות האני שלי למשהו אחר, ולכן אני נקרא זה ככה, המילה תענוג, אולי זיו תענוג, שהוא תענוג בצורה עמוקה פנימית, כמו שהרב במאמר העונג והצליחה מרחיב, שתענוג אמיתי הוא העמידה על נקודת החיים העצמית של האדם. דבקות לא אמיתית היא דבקות כזאת היא שיכולה להשיח ולהסיט את האדם מההקשבה וההבלטה של הנקודה הגורלית הפנימית שלו. כמו שיותר פשוט המשפט הבא, היא יכולה להיות אפר הרחבת הדעת, כי ברגע שאדם דבק, יש בו משהו מסוים שהוא בדבקות לא אמיתית, זה דבקות של התמכרות, שיכולה אפילו להיות, כמו שניסרתם קודם, אפילו בצורה של ביטול. לא ביטול במשמעות המהירה של דבר, זה יכול מאוד מאוד לעורר איזשהו קורת רוח של האדם, אבל זה לא מרחיב את הדעת, אלא מצמצם את הדעת, כי זה ממכר אותו למשהו שהוא עכשיו נבלע במשהו אחר שכאילו זולתו. לכן הרב כאן אומר, כל מה שאמרתי זה לא דבקות אמיתית, כי דבקות אמיתית זה הרחבת החיים, ולא מחיקתם במשהו שמצא זולתם. ואני רוצה לחזור קצת לעמוד הקודם, שאב אומר שגם בדבקות אלוקית יש בה שמץ אגואיסטיות, אפשר להבין כמו שאמרתי מקודם, כי אדם לא באמת רוצה להיות דבק, ומשתמש רק כעלה תאנה במילה דבקות, ורוצה להיות אגואיסטי. אבל יש משהו מאוד מאוד גם נמוך, ואפילו אגואיסטי, שקם בדבקות דווקא במשמעות שהיא נוגדת את העונג. הכוונה, כי אדם מרגיש מאוד מאוד עוצמה בזה שהוא פתאום קשור לדברים עוצמתיים שעושים אותו, כן? יש לו מאוד מאוד איזה, אותה תכונה של, של דבקות, של, שיוצרת איזושהי תכונה של ביטול, היא מאוד מאוד רואה באדם תכונה של עוז, תכונה של ביטחון. אבל הרב אומר, היא יכולה לבוא לא מהמקום העדין והשלם של הדברים, אלא מקום כזה, כמו שהרב מדבר על סלעים אחסי לשפנים, אלא מקום כזה שבו אתה תרגיש יותר מוגן, שאתה נמצא בזרים חיים, ואז כביכול הקשר שלך לקדוש ברוך הוא לא בא ממקום של אני במרכז, של התענוג, אבל הוא כן בא ממקום עדיין אגואיסטי, ממקום כזה שבסופו של דבר אין כאן רצון באמת לגלות את רצון בורו, כי רצון בורו, הקדוש הוא רצה לגלות את שכינתו בתחתונים, רצה להרחיב את גילוי של שם השם בעולם. וכאן, שזה נעשה על ידי איזשהו בולמסות כזאת של ריצה לעצמות האלוקית, יש בזה משהו מסוים שהוא כאילו לכאורה ממש הפך מה שהתחלנו, ממש לא מקום כזה שאני במרכז, לכאורה הוא מאיים את עצמו, אבל יש בו משהו שיש בו הרבה בשיגים אחרים, שיש בו מחיקה של התוך הפנימי, ולכן מה שרמצתי מקודם, שדבקות אמיתית יש בתענוג, לא כי, לא מהצד הפרטי של האדם שיצריך לשמח את האדם, אלא מצד מה שהיא אומרת, יש בה תוכן, היא לא רק הצמדות טכנית אל האלוקות, כמו הנצמדים לבעל פאור, מה שאמר שם מזכיר ביוטבט, בנצח יוטבט, כצמיד פתיל, ואתם מדבקים השם ככם כשתי תמירות תצמודות זו לזו. אז מי שרואה את המדרש הזה, מעורר פלא, מה יותר הרמטיקה? צמיד פתיל או שתי תמרות? צמיד פתיל, וכתוב במדרש שהגויים הם נצמדים לבעל פאור כצמיד פתיל, ואתם מדבקים כשתי תמרות. אז בעצם אנחנו לייטים והם רציניים. המהר"ל שמסביר שצמיד פתיל, כמו הלשון המורגלת באוילם, שאין סיר בלי מכסה, נכון? יש ביטוי כזה, כן? צמיד פתיל, זה בעצם אומר, הם חייבים את הקדוש ברוך הוא, כי בלי הקדוש ברוך הוא, מה אני שווה? עכשיו זה, וואו, זה גבלת, זה איזה שיפלות הדירה יש כאן, אבל יש כאן איזה משהו, קשר תלותי, קשר תלותי הוא בסוף קשר אגואיסטי, לא מהמקום של העצמת העונג, אבל מהמקום של, סוף סוף לגמרי דאבדין, ודווקא, ואתם מדבקים השם ככם כשתי תמרות, שזה מקום כזה שבא לא מתוך תלות, הוא בא מתוך זהות, כמו שמעל שם אומר, כי שתי התמרות הם כל כך, יש התאמה ביניהם, יש כל כך רצון להמשיך את האלוקי בעולם, לכן יש צד מסוים, וקודם אמרתי שדבקות היא שפה יותר עדינה לעונג, אבל יש צד מסוים שדבקות יכולה להיות משהו הופך העונג, ויש צד מסוים שמה שאמרתם קודם שהעונג שהוא התוך הפנימי של הדבקות, הוא גם שומר, שתם שומרים זה על זה. הדבקות שומרת על העונג שאדם לא יסיב את עצמו במרכז. והעונג שומר על הדבקות, שתשמור על התוך הפנימי של הדבקות, של בעצם לגלות, מה שהמחל אומר, שמה זה עבודת צורך גבוה? לגלות את שמותיו, לגלות את עצמו בתנועה מיוחדת שמתגלה דרך העולמיות. בהקשר מסוים לכאן, אז בעצם העבודה שהיא צורך גבוה היא לא מחיקת העולמיות, אלא היא גילוי העולמיות בפן האלוקי שלה, ולכן בהקשר מסוים לכאן, שאני רק מסיים, הדבקות האלוקית האמיתית היא זאת שדווקא מלאת את האדם זיו תענו, והחוות הדת היא דווקא מגדילה את החיים ומעוררת את התפילה לחיות החיים, וכמו שאני אומר, הביטוי לזה וכל הכוחות, וכל החושים שלו מהירים ושמחים, שהביטוי לדבר הזה עד כמה הדבקות הזאת היא מגדילה את החיים, עוד פעם, לא מצד הזווית הפרטית של האדם, אלא היא מראה שיש כאן משהו שעושה פירות, משהו שמוביל את כל המציאות כולה ליהודה, ואולי המדד הכי זך לזה, והעולם וכל מלואו שמח עמו, שזה ודאי לא משהו פרטי, לא משהו אגואיסטי, אבל זה רק אומר, הוא נטע כאן חיים אלוקים בעולם, כי אם אתם זוכרים במאמר עונג ושמחה, שאב שם מדבר על שלבים שונים של שמחה, אז הוא אומר שרק שרוח הקודש רואה באדם על די שהוא עושה עובדת שם שמחה, אז גם כל מי שנדבק בו מלא שמחה, כי יש כאן תנועה מקורית אמיתית של גילוי של שם השם בעולם. סליחה, מישהו רוצה לשאול.
הביטול, אבל
הוא
גם
מביא
לשמחה
ומלאות בנפש. אני אמרתי, ברור, ולכן זה בדיוק האגואיסטיות שיכולה להיות קיימת בה. עכשיו, לא בחלילה, לא בא נגד הביטול. ביטול הוא עבודה גדולה מאוד בעבודת השם, אבל צריך להיזהר מביטול שיש בו שמש של אגואיסטיות, שיש בו צם סם ש... קודם כל של בריחה של אדם עצמו, ושל צם סם של... מה זה?
אז מה? הוא בורח על השם?
אז הוא בורח ממה שהקדוש ברוך רוצה לגלות עצמו בתוך האדם. כי הרי אם אתה מבין שתכלית העולמות כולם היא דבקות, הכוונה כי הקדוש ברוך הוא האמין שבזה שהוא יגלה עצמו בעולם, בזה יתגלה עצמו יותר. אז אתה יותר חכם מהקדוש ברוך הוא. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה הבאת לשון של התחתונים, אבל אני מתלהב ממך ואני בורח אליך. אז בעצם אתה עובד את עצמך ולא עובד את הקדוש ברוך הוא. כאילו, לכן אני אומר, התענוג זה עבודה שיצור גבוה. הקדוש הוא רצה לגלות את עצמו בדרך גילויים של חלק לא כמל מתגילים בעולם. כל אדם שמוחק את המושג של האני שלו, מוחק את פני שרינם על העולם. אלא מה? אנחנו אחרי אחד האדם הראשון, אז המושג הזה פתאום הופך להיות אגואיסטי מאוד. לכן צריכים הרבה את התהליך המאזן שלה והמדייק שלה, שנעשה על די הדבקות וזיכוך הדבקות, ואחר כך, כמו שאר אומר, מלחמה ברע, כל תורה ומצוות כדי שיגדיל בצורה נכונה, אבל בסוף של הבריחה של אדם מעצמו זה בריחה שלו מתפקדו בעולם, וזה בסוף שווה גם כמו שאמרתי מה שהמהר"ל אומר, זה כתמיד פתיל, זה בסוף בא למלא צורך, זה מופיע להמונים, זה לא עבודת השם בכלל, בסדר? זה, לכן יש כאן משהו מאוד מאוד מאזן כזה שנעשה על ידי המושגים האלה שעוד פעם הם מאוד דומים, הם במידה במבט שני הם מאוד הפוכים, במבט שלישי הם מאוד משלימים אחד את השני. ההשגה המביאה את הדבקות האמיתית, שאני אני מתלבט עם שנייה לרגע כאן לראות קצת מקורות, כי כל כך התארכנו למקורות, אז בואו רק טיפה שזה קשור עדיין לשלב הראשוני של העונג, שעד כמה העונג בעולם שלנו הוא נפול וזקוק לזיכוך. טוב, נקרא ככה בקצרה, כאילו, את רשת מזן, רואה שאני קראו את צלגי הרשת נולחת, הצדיקים קשורים תמיד בדבקות בשם בך, אינם יכולים כלל לצייר להם חיים בלא נועם הדבקות האלוקית. אמנם, שבכל רעיון אנושי מתאהב הרבה מאדים ונקוזים, מאחד מתאבים המון מידות רעות, שמצפות כמו ענפים, יוצאים משורש קטן, גודל לזרים רבים מגרעין, שכאילו יש כאן משהו, כחוט השערה, כמו שאני אומר, בתוך הגרעין, משהו ש, שיש בו עדיין איזשהו גסות של פרטיות, אתם צריכים לברר לדי תורה מצוות, את הדבקות האלוקית, שתהיה כולה ברא וקדושה, וזה מה שדיברנו על האתגר בסוגיה של הדבקות, וסוגיה גם של הנועם, שלא יהיה בה סיגים סמויים שבאים בעקבות הזוהמה שטיל נחש באדם וחווה. והרב כאן משיב ואומר, הצחצוח... איך, מה זה, איך?
התורה היא כאילו מתפקד במקום קצת דיאבדי כזה.
קצת, אני צריך לומר בכנות שגם הפסקה הקודמת היה קצת משהו ככה. שם אומר שבדורות הראשונים התהלכו אלוקים את הקדוש ברוך הוא. הקרב אומר, בגלל שהיו כל מיני פגעים ומעצורים שנתרבו, אז היה צריך לסמן להם כל מיני גילויים כאלה שיכוונו אותם אל הצד הטהור. נגיד ככה, שיזהו חלקים במציאות שלא יזדהמו, שזה בעצם כל הנטיפים של תורה ומצוות, שהם אלה שדקם יחלצו. וזה קצת רומז לסוגיות עתידיות, סוגיה עדינה של מצוות בתלות עתיד לבו, שהמצוות באות בעולם שלנו לזכח אותנו אל מול המצב המסובך שבו המצוות נפלה לה. איך?
זה עוד יותר חידוש, אני חושב שזה אולי חטא אדם הראשון. יש מה אפילו בדורות ראשונים אחרי חטא אדם הראשון, היה איזה מצוות מתוקנת כזאת שבא צריך תורה.
כן, יכול להיות...
אפשר להתהלך בדבקות באופן...
כן, כנראה שהכל כבר היה מושרש, בדיוק כמו שאב כאן מביא את הביטוי של הגרעין, שהוא נראה טוב ומונחים בו, אבל כבר כן, זירי הפורענות כבר מונחים בו, וכנראה כבר חטא אדם הראשון, הוא זה שיצר תביעה לחולל את האור הזה של התורה, מה שהרמב״ם, גם בעצם המון ערוכים די כותב זה מפורש, ש... אחרי חטא אדם ראשון העולם כאילו לא תקנה, עד שבא אור התורה בממד הר סיני, ויצר את הדרך איך לחזור לעץ החיים, איך לחזור למקום המיוחד המסודר. שכן טוב, לא, זה אולי, זה, אני כבר פולש לרמב״ם, אז בואו קצת נמנע את זה, אבל אתה צודק, מאוד מודגש כאן, שתורה המצוות הם דרכי הבירור שבאים להשיב את העולם למצב של עץ החיים. הצחצוחים, של המידות, עכשיו פסקה בעצמודה עליה, כן, הצחצוחים של המידות הרעות, המעורבים בתוך הגישון של הדבקות הלוקית שבנפש, שבתוך הדבקות הלוקית יש שם צחצוחים של מידות רעות, מה שזה במקודם, הם פועלים את פעולתם לרעה יותר מהמידות הרעות שאצל רוב בני אדם. נשאל בעולם פעולה כל כך חמיצה, מכן הנפש כמו הדבקות הלוקית, אשר על כן אין לשרת עומק וגודל החיים של הצדיקים, עומדים פני השם ומתענגים בינם הדבקות בחשק הלוקי, וכשהכוח הכלי של אחים הוא גדול ואמיץ, גם החלק הרע שבהם הוא גם כן אמיץ, כתוכן הפנימי של כל הגדול מחבור לצור גדול ממנו. והרב כאן עכשיו מהיר ומזהיר אותנו עד כמה הסוגיה של דבקות בהשם, שכולל בתוכה גם את הפסגה של התענגות בהשם, זה מצד אחד הרב בא לומר היא הנקודה הכי שורשית, הכי גורלית של החיים, אבל אם היא לא תתבטא בצורה נכונה, אז כגודל עוצמתה, ככה גם גודל ה... זעזועים והנזקים שיכולים לבוא בעקבותיה. כי זה בדיוק לקחת זה ממש חרב פיפיות. זה יכול להיות המקום שהכי מכליל והכי מעורר את הנקודות הכי עצמיות, הכי שורשיות של המציאות, אבל אם זה נעשה מתוך נקודה של נפרדות, זה יכול בדיוק את כל העוצמות האלה לקחת למקום של נפרדות, וזה בדיוק הסכנה של ככל שגדול מחבור יצור גדול ממנו, ושדווקא כמו שהרב מדבר על כל סיבוכי המחשבות של אדם שהם באים משיגים בדת אלוקים, שזה המקום שיכול גם חלילה להפיל אותנו לפחת היותר גדול. על זה הרב, ומפני כך עודים ומצדיקים תאים לצו של מלחמה נגד יצורי הרע שבהם, אמר רב, טוב כל מה שעולם לא נבשם כולו, אבל שם לעזם תמיד הולכים מחל לחל, כובשים ונצחים. אני רגע מדלג לאלף תו תו פיוד בית, כי רק המשתלש כאן בביטוי פנימי שמתאר את זה, הנקודה העליונה של נשך היה דעת הזקה ברוכה פנימה, שומד מצב הבריאות שלה, היא מתענגת על השם, שהמצב הכי בריא זה המצב של העונג. אותו תביעת העונג עליון נובעת הכרת הדעת שהיא הולכת מותרת על פי נסועות ולימודים. אותה הנקודה העליונה, מהות החופש של הרצון היסודי, תלוי בה. ואם הרצון בתכליותו פונה אל הטוב, אבל אין נקודה על מצבה הנכון, ועונג דעת השם חי מקיבה, וכאשר ייתה הרצון מדרכו בפנימותו, יסור חוש העונג ויהפך לנגע, וזה מה שבספר יציאה כתוב, אין למעלה מעונג ואין למטה מנגע, ונגע זה המקום שבו הנקודה שהייתה אמורה להיות הצד הכי עליון של בעולם, היא הפכה להיות לרועס, הפכה להיות למקום הכי משמים והכי מזיק והכי מסבך את המציאות, ורואה אותה מהמקום הצרות עין, כן, שנגעים באים אל אדם מתוך צרות עין, מהמקום שאדם מכנס את כל הדברים האלה אל המקום הפרטי שלו, כן, מחסידות היהודים אומרים שעונג ונגע, נכון, זה אותה מתיות, רק השאלה איפה העין נמצאת, האם עין נמצאת בצד ימין או שעין נמצאת בצד שמאל. אם עין נמצאת בצד ימין, זה אין העילה דקולה ימינה ליד בשמאלה, אם רואים את הכל מהמבט האלוקי או מהמבט כן, הצילי, אז הכל מתגלה בצורה של עונג. אבל אם העין מוסטת אל הצד, וזה בעצם קצת מה שרמזנו, עדן נער גן, שבעצם העיקר זה הגן, והעדן היא זאתי שמוסטת רק בתור תפל העיקר, אז זה עצמו הופך את הכל להיות נגן, בכל מערך הדעת יתור למסוי חושך ובא לירי גאות השם. כן, גדולה תשובה שמגעת עד השם, אני ברשותכם מדלג לפסקה הבאה, שהיא חזקה מאוד בעיניי, שמדברת על המעבר הזה מהנגע לעונג. אומר הרב, מלא צער הוא העולם, ועל מה הוא מצטער? בני שיש בנשמה הפנימית של אדם כל כך גודל וזה גוף, משן העולם עולמו עדיין כעת, בני שהוא שואב את גודלו גודל נשבתו מעולם רחוק וגבר מאוד, מעבר מעבר מלא אדר, כן נכון, מעתיד עשיר זוהר, לא זה הגודל לצער המקום, המסכים מבחין את המקור מאיכן הצער בה, עד כמה חשוב ויקר הוא מקור חיי הצער הללו, מהם מטפחת לו הצער עצמו לעדן, והנגע לעונג. ונראה שהרב כאן אומר שסוגיית העונג זה הדבר הכי עמוק, הכי שורשי שעומד בסוד העולם, וזה הדבר שכל העולם רודף אחריו ומחפש אחריו. ורדיפי צדיקי בתר אליקאיו כמן דרדים ותר חיים. כי העונג זה הנקודה שהיא, כמו שאמרנו, הנקודה הכי גורלית באדם, אבל היא בעצם גם הנקודה הכי זכה, הכי אידיאלית, ושאדם זוכה להגיע לעונג, זה בעצם מה שנותן לכל המציאות את כל הקורת רוח הפנימית שלה. הרב אומר, אבל אחרי שאדם נפל בחטא אדם הראשון, הוא לא יכול באמת להתענג. וניסחנו קודם, נוצר הפרדה בין העונג לבין הדבקות, ונוצרת הפרדה בין הצד העצמי של האדם לבין את צד הטהור והמוסרי של האדם. והרב אומר, והדבר הזה, כל העונגים שקיימים בעולם שלנו, הם עונגים שרק מעצימים יותר את העצבות, מעצימים יותר את התסכול, את ההחמצה. ולכן הרב אומר, בעולם שלנו, עלה לו בוכים ועלה לו בוכים. צדיקים בוכים שוויתרו על העונג כדי להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. וראשים בוכים שוויתרו על התוך הפנימי של דבקות בקדוש ברוך הוא, כדי לקבל פירורים עלובים, חסרי משמעות שנותנים למשלה של עונג, וכל העולם נמצא בעצבות גדולה. אבל הרב אומר דווקא, כגודל הצער הזה, זה מה שמראה שבעצם כל העולם מחיפושים אחרי הנקודה הגאולית הזאת. וכמו שהרב אומר, ואז מתאפרת לו הצער עצמו לעדן, והנגע לעונג, שבעצם, וזה בעצם כל מה שהמחל אומר, או מה שהזכרנו בשם הזוהר, אז תתענג על השם, על השם די, כרגע שהמציאות תגיע למקום הנשגב, הטהור הצילי שלה, אז המציאות בעצם תבדה את עצמה, שבקשה מסלם זה כאן, העונג הוא לא רק תכלית פרטית של האדם, אלא העונג הוא תכלית ההוויה כולה, להשיב את ההוויה כולה למקום של קריטת הברית בינה לבין הקדוש ברוך הוא, בצורה של ברית אמת, כמו שרק תארנו אותו מקודם. וכאן אני חוזר להמשך הפסקה כאן בקוף עין, אומר הרב, השגה המביאה את הדבקות האמיתית ובה אימה ביחד היא, כאילו בעצם כאילו עכשיו הוא שואל, טוב, הבנו, צריכים ליצור דבקות אמיתית, דבקות כזאת היא שתמלא את האדם זיו ותענוג, והיא גם תרחיב את כל קורות החיים, אבל במיוחד היא גם תיתן טוב לכל העולם כולו. אז איך משיגים את הדבר הזה? אומר הרב, השגה המביאה את הדבקות האמיתית ובה עימה ביחד, כי בכל הרצה אומר, מה שהוא הולך לומר, זה גם הדרך להגיע אל, אבל זה גם השכר והברכה שתבוא בעקבות הדבר הזה, היא הערה של העושר של האישות האלוקית, שהיא מסבת מטובה את כל הקשורים עימה. ניצולו בזה מהעוני הגדול של עולמות הנפרדים, שכולם הם חשכים ודלים, לגבי האור והעושר העליון שמלך הכבוד ברוך הוא, השם אלוקים אמת, המצוי האמת, אשר אין עוד מלבדו, ואפס ולתו, כשב החושך, השם אור לי, אל השם ויער לנו, השם אורי ואישי, מירה, השם עושה למפחד, נפל מלבח אלוקים, אל אל שמחת גילי. אומר הרב, שמבוא לדבקות אמיתית עם הקדוש ברוך הוא, זה קשור לציור נכון של דעת אלוקים, שהוא קשור להערה של העושר של הישות האלוקית, כן, שכאן השאלה, איך אדם מצייר את הציור אלוקי? האם הוא מצייר את הציור אלוקי בצורה, אני עכשיו פותח קצת סוגיה חדשה, האם מצייר את הציור אלוקי בצורה חד גוונית, שבצורה סבויה, כוונה בצורה שחסרת חיות, שבעצם יוצרת מצב של, כמו שאמרתי, שהדבקות הזאת היא הופכת להיות מחיקה של התוך, מחיקה של החיות, מחיקה בעצם בסוף של מושג העני, כי אני הרי אמרנו, דבקות אמיתית היא דבקות שמגלה איך הקדוש ברוך הוא מחיה את שמו בתוך כל העולמים כולם. ובדבקות האמיתית, כל ניצוץ וניצוץ הוא עוד המשך גילוי של הקדוש ברוך הוא. אבל אם מציירים את הקדוש ברוך הוא בציור לא עשיר, בציור שבעצם משמים, שמתאר אותו בצורה הגדרתית, בצורה דוגמטית, אז בעצם אדם מבין שהוא צריך למחוק את עצמו אל מול הקדוש ברוך הוא. אם מבינים שהקדוש ברוך הוא מקור הכל, ואני נכנס קצת לסוגיה שעוד אני צריך טיפה להסביר אותה, שהקדוש ברוך הוא, כן, שאולי יותר כאן, העושר של הישות האלוקית, שהקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו, כן, כמו שהמהר"ל אומר, פוליסופים הקשו איך מאחד יצא רבים, ולא הבינו שמאחד חייב לצאת רבים, כי הרבים מדמים אל האחד, כי הקדוש הוא מקור לכל הגילויים כולם, וכל תופעה וכל גילוי שקיים בעולם, שורשו ומקורו הוא בקדוש הוא בעצמו, שחיים את הקדוש הוא במקום מלא העושר הזה, מלא הגדלות החיים הזאת, אז דווקא כל צדיק וצדיק יש לו את העדן שלו, רוצה לגלות את המיקום שלו בתוך האור אלוקי. האלוקיות לא מוחקת את הגוונים, אלא אדרבה מרוממת את הגוונים לשורשם העליון. הדבר הזה, כמו שקודם כל הרב כאן אומר, זה איזשהו מבוא שדרכו אדם מבין שלהידבק בקדוש ברוך הוא, זה לא למחוק את כל הגוונים אל מציאות, כן, שמטשטשת את הגוונים, אלא שאדרבה משיבה אותם למקום העליון. אבל הרב אומר, סוג כזה של דבקות, הוא גם אחר כך מה שהרב אומר, הוא בא מהביחד, זה גם מגדיל ומעשיר את החיים עצמם, וברכת השם היא תעשיר. את הדברים שאני אומר, אני עוד יותר להסביר, כי הם דברים קצת מטלטלים קצת. הרב אומר, שנתנו את כל שירים, ניצולו בזה מהעוני הגדול של עומת הפרדים שכולם חשכים ודלים לגבי הרוב העושר העליון שמלך הכבוד ברוך הוא. שעד רבה, במקום הזה כמה שאדם דבר בקדוש ברוך הוא, זה נותן לחיים את העושר שלהם, נותן לחיים את המרחב שלהם. הזכרתי את הלשון של המהר"ל, הרב אצל באיגרות אומר זה ככה, הקדוש ברוך הוא שאנחנו מכירים אותו אור אינסוף, ממנו בגילוי שלה בעולם, זה חייב להתגלות באינסוף דרכים, באינסוף גילויים שמגלים אותו, כמובן בצורה זכה ונאמנת למקור שלה. זה בדיוק הסכנה של אלמא דה פירודה, שהכל יכול להתפרד לחלוטין, אבל בצורה עמוקה פנימית, דווקא ביטחו בהשם עדי עד, מי שקשור לקדוש ברוך הוא, מי שדבק בקדוש ברוך הוא, זה בדיוק דבק במקור החיים, שממנו מונבעים כל גילוי החיים, ולכן הדבקות בקדוש ברוך הוא, כמו שהרב כאן אומר, היא לא יוצרת עוני, והיא מצילה את האדם מהעוני יותר גדול, של כל העולמות שבה אנחנו נמצאים, שהם בסופו של דבר, כמה שהם נראים לכאורה מאוד מאוד עשירים, אבל בעצם הם דלים מאוד, הם רזים מאוד, ודבקות אמיתית בקדוש ברוך הוא, היא זאת שבעצם מגדילה לאין ארוך, לאין סוף, כל תופעה ותופעה בעולם, פתאום כל תופעה זוכה להיות משמעותית. אתם הולכים פעם, דיברנו על ה... כן, אתם יודעים, הסיפור הזה קצת מביך אותי, אבל הוא סיפור טוב פשוט. עם אב רובן בשיעורים שלו באלי, כאילו, כן? ש... לא, היה מביך שיעורים באלי, אז יש שם... בבית הכיסא שם, שלא יראו בדברי תורה, כל מיני אנציקלופדיות כאלה שנותנות להסך את הדת מלחשוב על הסוגיה כאילו. ואז הוא קרא שם, היה שם מחקר על האוזן, לא זוכר בדיוק מה, איזה משהו, איך האוזן נהיה וכל זה. והוא רק קרא את הדברים האלה, מחקר עמוד כזה. וזה ישר הציף לו, תוך כדי הדברים, את כל תורת הסוד, את כל הדברים הזה, כל זה, הוא אמר, הייתי צריך לברוח מה... כאילו בעצם רצוני לומר, אנשים חושבים שאם אתה דתי, אז אין לך אושר של חיים, ולא מבינים שברגע שאתה חי עולם של קדושה, חי עולם של הקדוש ברוך הוא, אז כל פריט בעולם, כאילו, שאלה, למה יש לנו שתי נחירן? נחי ימין, נחי שמאל, אוזניים יש לנו, כי יש לנו מערכת של, איך קוראים לזה, נו, שתי רמקולים, קוראים לזה, ש... איך, איך? כן, שיוצרים כאילו תעודה כאילו שמשתי צדדים. עיניים בונים לנו תלת מימד. למה יש לנו שתי נחיריים? אין זה כאילו, המדע לא יתעסק בזה. בניסטר תעסקו בזה מאוד. כי בניסטר כל נקודה נקודה היא ברשת החי, שאתה מבין שכל העולם כולו בא מאינסוף, אז אין תופעה בעולם שהיא לא אינסופית, שהיא לא משמעותית. לכן הרב אומר, זה קשור קצת למאמר דרישת אלוקים של הרב, שאם אדם ניגש לאלוקים מתוך אושר של חיים, אז פתאום הוא מזה עד כמה הקדוש הוא עשיר, ואז מלא הדבקות הזאת היא לא דבקות שאופרת אדם להיות יותר דליל ויותר עני, אלא יותר מעשיר ועד רבה. הוא יותר עשיר מכל מה שקיים בכל העולם, כי כל העולם בעצם הופך להיות עלוב ודליל אל מול המרחב האינסופי הזה. לכן הרב אומר, צריך לבוא עם הקדמה של... כן, של כמיה לאושר כזה, וצריך לבוא אחר כך מתוך הדבר הזה. זה באמת גם מה שמגדיל ומרחיב את המושג של הדבקות הזאת. נגיד ככה, פשט הדברים של דבקות זה שהכל הופך להיות דביקי כזה, הכל הופך להיות אחיד כזה. אבל דבקות אמיתית זה יניקה ממקור החיים, שהוא זה שמגדיל ומשאיר את הכל. עכשיו יש כמה משהו קצת מטלטל, אני ככה קצת נבוך בכל מה שאמרתי, כי זה בעצם, אני כאילו בעצם מדבר עכשיו על הקדוש ברוך הוא, שהוא הפשוט בתכלית הפשיטות, שהוא האחד שלפני אחד מה אתה סופר. עכשיו כאן הרב אומר שדווקא על זה שיש הערה של העושר של ישות אלוקית, היא זאת שעומדת בסוד הכל, והיא זאת שכמו שם מסיים הסוף, כשב החושר השם אור לי, אל השם ויאר לנו, היא זאת שמגדילה את החיים. אז כאן רק חשוב להזכיר את הדברים של הרב כאן בקובץ א' תו ד', נמצא גם באורות הקודש ב'. אומר הרב, האליליות טוענים נוטים להסתה. הזיזאי בעלותת תושבי החיים, בהבעת הפרטיות, בחדירה אל היופי ולשירות הגוונית. כן, לא נעים להגיד, הרב כאן עכשיו אומר איך פעם אנשים הסיתו, כן, כי הבוח איך הסיתך. הוא קצת עכשיו כאן נכנס לאיך אנשים הסיתו אותנו לעבודה זרה. כי הם תראו ששם בעולם של עבודה זרה יש הרבה עוצמות, הרבה גווניות, הרבה עושר. האחדות האלוקית, כאילו כל הדתות המונותיסטיות, מטשטשת את הכל מכל הגוונים, גוון אחד היא עושה, ואושר החיים מדלדל. נקודה. באה הטענה זו מחיסרון ידיעה וקירות רגש. זה אומר הרב, זה בא לא מתוך עודף של יראת שמיים, מתוך חוסר, כמו שארצו יד אמר, יראת שמיים זה להיות ירא את השם, שם, 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 בלשון רבים, לדעת שאי אשר אי, שדווקא קישור לקדוש ברוך הוא זה שדווקא אין בו מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. העליות היא מתורות הזיזה שלה, עשתה כבר את הרושם שלה, להשחיד את אחים. ואת זה שואלו של גמנים של לבטת הרשמים. של כך, אחדות אלוקית בתור אחדותה, היא מתעלה על ציור אחדות הרגילה. הרב אומר, נכון שלהציל את העולם מהפירודיות של עליות, הייתה צריכה האמונה האלוקית מאוד מאוד להשיב את הכל אל האחד, להשיב את הכל אל האחדות ולא ליצור עולם של קרעים קרעים. והיא באמת מתעלה על האחדות באותה מידה שהיא מתעלה על הריבוי. כמו שאסור לומר על קדוש ברוך הוא ריבוי כי זה הגשמה, אבל לומר על קדוש ברוך הוא אחד זה גם הגשמה. כמו שהרב אומר שלומר על קדוש ברוך הוא שיש לו רצון זה הגשמה, כי זה לייחס לו שינויים, אבל לייחס לקדוש ברוך הוא את הקיבעון, זה הרב אומר נכון בקובץ בית אין בית, זה הגשמה לא פחות חמורה, שזה לייחס אותו למשהו סטטי. אותו דבר הרב אומר, הקדוש ברוך הוא מעל הריבוי, אבל הוא גם מעל האחידות. שאם תעלה לריבוי, כן, והיא באמת מתעלה לאחדות באותה מידה שמתעלה לריבוי. ואותו ראשה של הריבוי לעולם נמצא בקרבה, בצורה יותר מביקה בין סוף, כי כל דבר בעל יתרון בעולם, כן, כמו שרמסתי עכשיו, מה שהרמב״ם רצה לשאול מהקדוש ברוך הוא את כל התוארים כולם, כי זה להקטין אותו, חכם, זה משהו קצת רכרוכי מדי, גיבור, יש פה משהו עלי מדי, לכן רק תוארי פעולה ולא תוארי תוארים של הקדוש ברוך הוא, אבל המקובלים אמרו שכל תואר ודאי נמצא בקדוש ברוך הוא בצורה הרבה יותר מזוקקת, הרבה יותר עליונה, עד כדי כך שהכל היא נכללת באחדות עליונה נשגבה מאוד. אז אם בעושר יש איזשהו מעלה של הרחבת חיים, אז ודאי שהדבר הזה שורשו באלוקות, אלא בצורה הרבה יותר נשגבה ממה שאנחנו יכולים להביע. אחדות המחיה את הריבוי, עשו לתוכה את הריבוי, ומה לכל מצוות וכל תוכן היא מתנסה, לא תוכל להעמית את השמי החיים, כי מלהרבותם נשבת אומץ וגודל אחדות תוך הריבוי. ודאי שהקדוש ברוך הוא האחד, כמו שהמהר"ל אומר, אבל האחד מתגלה בעולם דרך הריבוי, כי באחד הזה לא יחסר כל בו, כל דבר גנוז בו. אז כשאתה קשור לאחד הזה, זה אחד כזה שהוא מקור לכל ראש השכים. וכל אחד מצוי הריבוי, יש בו ברכה של גודל נסוף. וזה מה שקשור בפסקה שלנו, שלכן דבקות בקדוש ברוך הוא, היא דבקות שכל כך כל פריט, והופרת אותו להיות גבלת, להיות חלק מהגילוי של הריבוי נסוף. עכשיו הרב חושף למה הוא קיבל את הדברים. הרזיות באה להשים את הציור. ולא רותך כל לפיותו של יפת, לקוחי בעיקרה, מועלה שם. אני חושב שזה הצורה, ברחוק מקום. מודרתי הרזיות בהרחבת הביאו, בעולם הולכי אחדותי, בכל אשר גווני הפתי, אני מגלה מפת הלכות האחדותית, ונותן לבני אדם שכרה ומשלתם. וכאילו קנאים, ואומרים, על חומת אמת זאת, המחיה את כל נשמה יפה, הילדת חוצ'י, דמיון של מיתולוגיה יש כאן. ואיני עומדים תבענים הללו שכל ניצוץ אור חם וחיים לקוח ושוב ומסוד של קודש האחדות. הרי מה תורת הסוד גילתה לנו? גילתה לנו, עוד פעם, אני רק פתח אליהו, רק מכל מקורותיי, זה רק מהסידורים הספרדיים, שהקדוש ברוך הוא אחד, אבל הוא מתגלה בעשר ספירות. והדבר הזה זה רעידת אדמה, והיו כאלה שממש נלחמו בתורת הקבלה, שהיא יוצרת ריבוי של אלוקות, כן, שהקדוש ברוך הוא פתאום עכשיו מתגלה, יש חסד, ויש דין, ויש קבורה, ויש שם הוויה, ויש שם אלוקים, ולא הכל אחד. והדבר הזה, כמו שהרב כאן אומר, באו קנאים, אל מול תורת הקבלה, אתם מכניסים כאלה סודות אליליים, והרב אומר, והם לא הבינו, וזה מה שבתורת הקבלה בא לומר, שכל מה שבקליפתיות מתגלה אצל מקורות אחרים, בקודש הכל נמצא במקום הרבה יותר נשגב, הרבה יותר עליון, שזה בעצם ודאי שהכל לפני אחד מה אתה סופר, הכל אחדות בתחילת הפשיטות, אבל כמו ים, שכל הטיפות גנוזות בים, באחדות אדירה, אבל שהים ניתן זה למסך, פתאום אתה רואה כמה עושר גנוז בו, אז גם תורת הסוד באה לגלות לנו שלא נחשוב שהאחדות העליונה הזאת היא אחידות שחסרה את כל ברכת השם מתעשיר את כל העושר הפנימי כן, שגנוז בה. ואינם יודעים תבינו שכל ניצוץ אור חם וחיים לכוח ושוב ומסוד של קודש אחדות, מן האחדות להגישה בכל אשרת האחדות ואת מקורה, גילוי הוויה שם ואת הזדה, איננו נקראים לדבר במושגי אחדות על פי הופעת הריבוי. הריבוי האחדותי זהו ריבוי העשיר שבעשירים, הריבוי של אחד, שלפני אחד, כמו השלמות של הריבוי, בעוד תפארת האחדות האלוקית. ואני רק אולי עוד פסקה אחת אחרונה, שאני מתלבט אם שנייה אולי יותר חשוב לי ללמוד קופת זין, כדי שאני מלא קודם כל את המשימה היומית, וזה לא נועה, נשלים. וואו, חבל לי, אבל מה נעשה? טוב, לא, בסדר, בוא נראה את קופת זין, בסדר? תראו את זה לבד, קשור קצת ל... גם לסוגיה האחרונה של העושר וגם לסוגיה הקודמת של אילוי הסוגיה של העונג, קצת לדברים גם של מה שדיברנו בגליטל שם. ההשתקעות העמוקה, אני קורא את קופת זין, בדעת אלוקים, מתוך דעה שלמה, המתלבשת בהרגשנה ולבוש מזהיר של דמיון מבוסם, אין לשער את יופייה ותענוגיה. כל חוזי חזיונות וכל משורי אהבה בתענוגים ילאו לצייר גם חלק קטן מסביעת הנשמה ונחלי עדניה במעמדה הניסה, כי שומדת כולה בעולמה האלוקי. ולבד התענוג הנשגב אין חקיר, הצורה הרוחנית שהנשמה לבש על ידי מעמדה הנעלה זה, היא מילה עוד מלכות וכל הדרת המידות הטובות, עד שהיא מתבשמת בסמי עדן של מוסר יותר זך ונאור, בצורה כל כך שלמה מהירה שנערוך לה בכל הצבא המוסרית שבעולם, אפשר לבוא על ידי איזה לימוד והכרה אחרת. הרב כאן עכשיו את הסוגיה הזאת שתיארנו בהתחלה כעונג, אחר כך קידמנו אותה לסוגיית הדבקות, עכשיו הרב אומר איך היא גנוזה, איך התענוג הנשגב הזה גנוז בתוך סוגיית דעת אלוקים. במבט, אני עכשיו כמה דברים הקדמה אני צריך לומר. במבט הפשוט בעולם שלנו יש מתח בין תענוג לבין מוסר, מה שדיברנו בתחילת הדברים. כי תענוג זה להציב לכות האדם במרכז, ומוסר זה להיות אלטרואליסט ולהציב את הכללות במרכז. זה המבט הפשוט של העולם. עוד דבר, המבט הפשוט של העולם רואה בקישור של האדם לאלוקים משהו כזה שמצמצם את התענוג של האדם, כי זה דורש מהאדם חובות, וגם לפעמים גם הקישור של האדם לאלוקים יכול גם לטשטש את המוסר הטבעי של האדם, כי זה בעצם דורש מן האדם להיות קשור למשהו מטאפיזי וכאילו קצת לטשטש את החיים הפשוטים של האדם. הרב כאן מאיר לנו, זה קשור להמשך של הפסקה הקודמת של דעת אלוקים הנכונה, שהשתקעות העמוקה בדעת אלוקים מתוך דעה שלמה שבשבילה, רק הרב אומר, היא צריכה הרבה מלאות, לא רק דעת אלא גם הרגשנה וגם לבוש מזהיר של דמיון מבוסם. אז הרב אומר, היא עצמה יוצרת את פסגת העונג, פסגת ההתעשרות, שבעצם כל חוזה חזון וכל משורי אהבה בתענוגים יהיו יוצר גם חלק קטן מצוות הנשמה ונעלי עדניה, שכל מה שעולם העולם התענוגי, עולם של הספרות, עולם שמחפש את כן, את כל הצד האהבה שבחיים מנסה לתאר, הוא כל כך אפל ביחס למה שדעת אלוקים בשורשה בא לעורר בעולם. באותה מידה ולבד התענוג הנשגב אין חקר, היא גם במקביל עושה את הדבר שהוא לכל האיפה שלו, שעם כל דעת המידות הטובות הם מתבססים עם סמי עדן שמושא יותר זך ונור בתורה כל כך שלמה מהירה שנערוך לה בכל הדבר המוסרית שבעולם. שבאלה שקשורים לדעת אלוקים אמת, אז דווקא הנקודה הגורלית הזאת היא אף תענוג בעולם לא ידמה לתענוג שבה, ואף מוסר לא ידמה למוסר שבה, ויהיה בה את הנקודה העמוקה המיוחדת הזאת שבה המוסר והעונג לא רק שלא יחסמו אחד השני, אלא אדרבה יפרו אחד השני. כי שיא העונג הוא שיש לו תוך, שיש לו משמעות, שיש לו מוסר. בלעדי זה דבר זה, כל העונג הוא נטול חיים. ושיא המוסר הוא, כמו שהזכרנו בהתחלה, מה שהרב הנזיר אומר, שמוסר בלי טוב הוא אכזרי. אז הדבר הזה הוא, המוסר מסוים הזה הוא מוסר שטובע הרבה הרבה, אבל הוא יוצר עולם מאוד מאוד נוקשה. לכן דווקא בנקודת הדעת אלוקים, קשור של הכל למקור הכל, זה המקום היחידי ששם גם המוסר וגם העונג מתאחבים עד לאין קץ, בצורה כזאת שכל דברים בעולם לא ישבו אליה. מה אני עושה? אני מרגיש שגם אני חרגתי מהזמן וכולנו זה, ולי גם כן קצת טוב, לא נורא, גם לא נשלם. אז אולי, מה אפשר? אז התחיל השבוע הבא. יום ראשון זה עמוס מאוד.